שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. פסוק שצריך ללמוד אותו. מה בין שמחה לבין גילה? שמחה היא שמחה שלימה. גילה היא שמחה שנוסף אליה חרדה, רעד, חשש, פחד מסוים מפני העתיד. אמנם שמחים, אבל מי יודע מה יהיה? גיל יגיל, אבי צדיק, יולד חכם, ישמח בו, אומרים חזל, גילה ואחר גילה, בזמן שהוא צדיק בן צדיק. כל תינוק זה בחינת גילה. שהוא נולד, לא יודעים מה יצא ממנו. יאריך ימים או חלילה, לא יאריך ימים. יהיה חכם או חלילה, לא יהיה חכם. מוצלח או לא מוצלח, בריא או חולה, לא יודעים. תינוק, העתיד עדיין מחוסה בערפל. שמחים כולם בשמחה של התינוק שנולד, אבל זה שמחה מבחינת גילה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. יש מצב שהשמחה היא שמחה שלמה. יש מצב, אני מרגיש היום, ביום ירושלים הזה, את המצב הזה יותר כך באופן מוחשי מאשר תמיד, שהשמחה היא שמחה, אבל נמצאים במצב של גילה, וגילו ברעדה. יש גזרות קשות באופק, מצב קשה בארץ ישראל, רוצים לנשל יהודים מעל אדמתם, כמו שמדברים על, על פינוי שלהם חלילה, יש לא פחות מ-40 בתי כנסת, ובכל יישוב כמעט שני יש או ישיבה או כולל. לא שמים לב למה שכאן הולך, זה בניין בחומר וברוח שבנו בעמל ובקדושה במשך עשרות שנים, וחלילה וחס מחשבה פסולה של 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 הורים עליהם קורת. אז אפשר לא לחשוש, לא לראות, לא לחרוד, אלא שמחה היא שמחה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. זה הפשט גם של המשך הפסוק, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. דברים אלה אמרתי את סוף הפסוק, שכבר היום לא שייך כל כך, ברוך השם, היה שייך במצבנו בירושלים בתקופה שבין תשנ"ח לתשכ"ז. כשאנחנו כאן בעיר החדשה שמחנו, היה יום עצמאות, שמחנו, רקדנו, שרנו, אבל היינו מגיעים לצד מזרח של ירושלים, כאן היה אור, שם היה חושך, הייתה אפילה, לא היו יהודים. הר הבית והכותל המערבי והבתים של הרוב היהודי, על בתי הכנסת שם שנחרבו, על הישיבות שנחרבו, הכל היה נמצא במצב של חשיכה. איך אפשר לשמוח? פה שמחים ושם חושך. אז היינו במצב של סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. שמעתי מאבי מורי הרב הנזיר הקדוש זכר צדיק לברכה, שהעניין של ססון זה שמחה מעולה בעצב. לכן אצל ברית מילה זה שייך ססון לגמרא בסוכה, מה שנקרא ססון זה שמחה, אבל זה שמחה עם עצב ביחד. אז מצד אנחנו מתאבלים עליה, היינו מתאבלים על ירושלים שחסרה לנו, ירושלים האמיתית הפנימית השלמה, זה ירושלים שבין החומות. יש אומרים לפי שיטה של החזון איש שכל מה שרצוף עם זה יחד, לעניין פורים הוא כתב את זה, אבל זה שייך גם לעניין שלנו, אז אני נחשב אגב גררה לעיר אחת, אז הכל נחשב לירושלים. אבל אין ספק שהעיקר זה ירושלים שבין החומות, עם הדינים המיוחדים שנאמרו בירושלים, 10 דברים שנאמרו בירושלים, שבסתובב נוהגים גם בזמן הזה, כך משמע. אם כי זה תלוי בדיני תומה וטהרה, ואנחנו לא נוהגים את כל דיני תומה וטהרה לצערנו. יש שם כמה דברים שתקנו בירושלים למנוע דיני תומה. אבל יש מצב של ירושלים השלימה, כי עיר שחוברה לה יחדיו, זה לא היה לנו. בבית אבי מורי, הרב הזה דוצל, בכניסה לבית, היה המקום של המיוחד שהניחו, לא מסויד ולא מקויר, לעשות זכר לחורבן, היה כתוב המאמר חזל הזה, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הסברתי פעם, זה לא שהוא זוכה לשמחתה. יש שמחה שמי שלא שייך לאבל, לא עבר עליו הצער, הוא לא מרגיש את השמחה. לא קרה שום דבר. אם הוא מתאבל לירושלים, אז הוא זוכה שהעיניים שלו נפתחות, הוא רואה שיש מה לשמוח, כי הוא זוכר מה שהיה מקודם, במצב הקשה של האבל, אז האבל נהפך ברוך השם לשמחה, אז הוא זוכה ורואה בשמחתה. מאין זה שמעתי מאבא מרי זצ"ל, ודרזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ולמה מתפללים על העיניים? צריך יותר... היא רצון שתשוב לציון ברחמים, מה זה ותרזנה עינינו? אומר הפשט, והקדוש ברוך הוא כבר ישנו בארץ בירושלים. העיניים שלנו עיוורות, אנחנו לא רואים. מפלים על העיניים שלנו שתיפקחנה לראות את ניסי השם עלינו ותרזנה עינינו בשובך לציון ברוך אלוהינו. כלפי מה הדברים אמורים? הסעודה הזאת, אמרתי לרב גולדברג שליטה, כנראה זה סעודה של מצווה, תלמיד חכם שרוי בתוכה, זה ההוכחה, כתוב שלא ירבה את סעודתו ולא יאכל מסעודה שאלה סעודה של מצווה. אז זו סעודה של מצווה. בסעודה של מצווה, מה זה? זו סעודה של הודיה, על נס. מאיפה לומדים את כל הדין של הודיה על נס? יש חתם סופר ידוע ששאלו אותו מקהילה אחת שרצו לעשות יום טוב על הצלה, נס שהיה להם באותה קהילה, והוא כותב שהיסוד של עשיית שמחה על נס לציבור שהראה להם נס, או למשפחה או ליחיד, זה דאורייתא. איך לעשות את השמחה בצורה כזאת, בצורה אחרת, זה דרבנן, כמו פורים או בחנוכה וכן הלאה. מאיפה זה הדאורייתא? לומדים את זה מיציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא ציווה לזכור את הניסים של יציאת מצרים. איך זוכרים? ידוע שמדברים כל הראשונים וגדולי האחרונים שלכאורה מצוות זכירת יציאת מצרים חלה כל השנה, בכל יום ממש. אנחנו אומרים בתפילה שלוש פעמים ביום זוכרים את יציאת מצרים. רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתדבר יציאת מצרים בלילות, אשר דרשה בן זומא. אומרים בקריאת שמע, זוכרים באמת ואמונה, באמת ויציב, זוכרים את יציאת מצרים. אז מה נתחדש בליל הפסח במיוחד שאין כל השנה כולה? הוא משמע רבי בריסק, אני לא ראיתי את זה כתוב, הרב בריסק, שאמר שההבדל בין זכירת יציאת מצרים כל השנה ובליל הסדר זה שאז צריך גם לספר ביציאת מצרים. לא רק לזכור, אלא לדבר, וכל המרבה לספר הרי זה משובח. ולכן בסדר ההגדה של פסח חוזרים על הניסים שהיו, על המכות של מצרים בפירוט, ויש מחלוקת בין תנאים כמה מכות היו, יותר מכות ויותר מכות, למה? כל זה חלק מהסיפור ביציאת מצרים. זה הפשט הרבה גמליל, מה שאומר שכל שהוא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, לא החובה של פסח מצא ומרור, החובה של סיפור ביציאת מצרים, שהפסח שייך לזה והמצא שייך לזה והמרור שייך לזה, זה החובה שמדבר רבן גמליאל עליה. ממילא בכל סעודה שלא דייה צריך לספר בנס. לספר בנס אפשר לספר כל אחד לפי שם איך שהוא מרגיש, או שעברה עליו החוויה. וידידינו ראש הישיבה, ראש בית המדרש הרב ארצי שתבר, שרוצים לשמוע סיפור ביציאת מצרים, לא רק סתם דברי תורה, יכולים לשמוע מאחרים וסיפורים, לא מכל אחד שומעים. המעשה שהיה כך היה. בשנת תשנ"ח קבוצה של בני ישיבה, בייחוד תלמידי ישיבת מרכז הרב וישיבת חברון, רובם כמובן מרכז הרב מיעוטם מישיבת חברון, תמצא דרך איך מצד אחד להגן על ירושלים, ללחם עליה, לקיים את המצווה של כיבוש וישיבה בארץ ישראל, בייחוד הפשיטת הרמב"ן. לפי הרמב"ן, אביהם של ישראל, אז המצווה היא מצווה כפולה, לא נניחנה ביד איש זולתנו ולא נניחנה שממה. יש מצווה לא להשאיר את זה בידי גויים, ויש מצווה לבנות אותה. איך עושים את זה? מצד שני, עניין של ביטול תורה. ידוע שהישיבות סידרו דחייה לאלה שלומדים תורה בישיבות, ובאמת במתים עצמם בעולה של תורה, אז בתנאי שיהיו כאלה, לא שסתם ישבו בישיבה, אלא שילמדו באמת, אז בזכותם ינצחו הלוחמים במלחמה. כמו שנאמר, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, מי גרם להם לרגלינו שתהיינה עומדות במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. כך הייתה השיטה. אבל אנחנו ככה לא הסתפקנו בזה, אז התארגנו קבוצה מיוחדת, אפשר לומר שאנחנו היינו הראשונים. היום אני אולי שריד מאותה קבוצה, אני אומר לך, המייסדים הראשונים שלה שקוראים היום ישיבות הסדר. היום יש ישיבות, ברוך השם, אלפים של אברכים, בחורים שלמדו תורה בעיריית שמיים, בגדלות תורה, ושילבו בתוך זה גם את התקופה של שירות בצבא, וזה לא הפריע להם, עד חזרו לישיבה ועלו במדרגות התורה. אז זה לא היה מקובל. אותה קבוצה בירושלים של תש"ח, בחרנו דווקא את ירושלים העתיקה בגלל ריבוי הקדושה של המקום והסמיכות לכותל. באחד מבתי הכנסת בחרנו לשבת שם ללמוד תורה ולעמוד בעמדה. היום היה בחולק 8 שעות ללימוד תורה, 8 שעות לעמידה בעמדה, והיתר לכל הצרכים האנושיים של בני אדם. כך היה המעשה. וכפי שאנחנו כולנו יודעים, המלחמה שם הייתה מלחמה קשה מאוד, התחלנו את זה עם 300 וכמה, קרוב ל-400 לוחמים מכל הארגונים, ההגנה, האצ"ל, הלח"י, כולם יחד, בתושבי ירושלים העתיקה. ושם קיבלנו את הידיעה על קום המדינה, ממוכרח לספר, ששני זקני העדה בעיר העתיקה, יחד עם כל הקהל, בליל שבת, וב אייר, תשח"ח, יום שישי היה אייר, יום הכרזת המדינה, התכנסנו במרתפי בתי הכנסת שם יוחנן בן זכאי, שם זה היה מקלט טבעי, היה קרבות והפגזות קשות, והדליקו נרות בכל הנברשות, אז לא היה נרות חשמל, רק נברשות זכוכית, ואמרנו הלל בברכה, ובין האומרים היה הגאון רבי מינסברג זצ"ל, שהיה דיין של העדה החרדית, ראש בית דין, והגאון רבי ציון חז"ל, ראש ישיבת פורת יוסף. אז כולם הרגישו את השמחה, את הדבר הנפלא הזה, שראינו בעינינו איך שהקלגסים, הלגיונות של הבריטים, צועדים עם הנעליים המסומרות שלהם על הכבישים של האבן, של העיר העתיקה, ועוזבים את ירושלים. ראינו בחוש איך שהם עוזבים ויוצאים. התחילה מיד המלחמה, הערבים רצו לתפוס את העמדות, ואנחנו רצו לתפוס את העמדות שהם פינו. כך התחילה, אבל ראינו בחוש, מה שלא האמינו, איש לא האמין שזה יקרה. שהם יעזבו? למה שיעזבו? לחמו איתם שנים, נהרגו ועלו לגרדומים, ופתאום הם הולכים, הקדוש ברוך הוא שלח אותם. אז ראינו את השמחה. ובתוך כדי זה נכנסנו לקרבות שידענו שהסיכוי לצאת מהם זה רק בדרך נס, לא בדרך הטבע. כשנכנס הלגיון של המלך ירדן למלחמה, היו מהצד ההוא קרוב ל-10,000, וכאן היו 400 לוחמים. נו, לא התקיים בנו אחד מכם מהר, לא זכינו לזה עדיין. ולכן בסופו של דבר לא הייתה ברירה, נשארו איזה 24-26 לוחמים, והיה שם קהל גדול של ציבור, של יהודים, אזרחים, זקנים, נשים וטף, את הסכנה שכולם חלילה וחס יהרגו, הם מוכרחים להיכנע. אז עשינו הסכם, אותם שני הרבנים שהזכרתי יצאו עם המפקדים עם דגל לבן לנהל מסע ומתן עם הירדנים, וטוב שזה היה ירדנים, אז הם לפחות קיימו קצת את ההסכם שלהם. והיו צריכים היהודים האזרחים לחזור לעיר החדשה, גם הפצועים והחולים והזקנים, ורק היה לוחמים ממש. כשראה מפקד הלגיון עבדאללה אלטל, ראה את ה-24-26, הצטרפו להם עוד קצת, הגיעו ל-30-40, כל כך התרגש, ואמר, הייתי יודע שזה כל החיילים שיש לכם במקלות, הייתי מנצח אתכם. לחמו שבועיים ימים, לחמו בחירוף נפש, זה קשה להעלות על הדעת את הגבורה שהייתה במלחמה הזאת. ואנחנו ראינו בשבת, אותה שבת קודש, אחרי י"ט באייר, זה שבועיים יותר מאוחר, גם כן היה מה שבועיים, מ-ה' אייר עד י"ט באייר, נמשך. ראינו, הביאו אותנו למנזר הארמני להגן עלינו של בית כזה גדול עם חומות של אבן גדולות. הירדים פחדו שהמקומיים ירצחו אותנו, אז הביאו אותנו למקום כזה ושמרו עלינו בחוץ. מהחלונות ראינו שכל העיר עולה בעשן, כל בתי הכנסת, הכל נשרף. ספרי תורה שהצלחנו להציל, הצלחנו להציל, אבל מה שלא הצלחנו להציל לצערנו, זה היה ממש כי אתה השם באש אצלך. ראינו בחוש. ובכל זאת, באותו הבוקר כשראינו את בני המזרח מאדימים עד חברון, זה כך רואים שם מקום גבוה את כל המזרח של ירושלים, נזכר מה שבמשנה נאמר שכך היה רואה מכריז בבוקר של התמיד שעדים ובני המזרח עד חברון, אומר ברקאי, כך היה אומר ברקאי. התחלנו לשיר, היה ניגון לפסוק הזה, כי אתה השם באשת אתה באשת לבנותה. התחלנו לשיר, שרנו איזה 10 דקות, רבע שעה, והשומרים הירדנים שעמדו שם עם כלי נשק שלהם, ואנחנו מסכנים, שכבנו על הרצפות, פצועים. מה השרים המשוגעים האלה עשו כך עם היד? מסכנים יצאו מדעתם, שרים, שרים, במצב כזה שרים. אבל זו הייתה המציאות. מה הייתה השירה הזאת? אמונה שאנחנו אומנם נמצאים במצב כזה, אבל זה העניין האישי שלנו. הקדוש ברוך יעשה ישועה לעם ישראל, כמו שעשה ניסים ימשיך לעשות ניסים. היינו בטוחים באמונה שלמה שבעזרת השם נחזור ונמצא את מדינת ישראל קמה, ואת הסונים ברוכים מפנינו, כל הניצחונות שהיו אחר כך, היינו בטוחים בזה. ובכוח השירה הזאת החזקנו מעמד 7 חודשים, לא יום ולא יומיים, שזכיתי לחזור. לפני שיצאתי למדתי כבר הוראה, יורדיה, הייתי בתלמידי ישיבת מרכז הרב, והתחלתי להיבחן אצל מרן הרב הרצוג זצ"ל לקבל סמיכה ממנו. כשחזרתי הלכתי אליו להגיד שלום, ובאתי לבקש שימשיך לבחון. הוא בחן, הוא בחן קשה מאוד, לא פעם אחת, שלוש פעמים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ושאל עוד שאלות ועוד. בסופו של דבר אמר, תבוא יום זה וזה, תקבל סמיכה. היה לי ברבי לרום זצ"ל סמיכה, ובאתי אליו, והוא כתב סמיכה יפה מאוד ונלהבת ברוך השם. ואחרי שנתן לי את הסמיכה התחיל לחבק אותי והתחיל לבכות כמו ילד קטן. זה היה ממש מרגש. הרבנית עמדה בצד, נרעדה. אני נבהלתי, מה הוא בוכה? אומר, תדע לך שבשבת של כף יער אני חיללתי שבת בשבילך. באו אליו המשפחה, איסי זצ"ל, חלק בשם הרב הנזיר, ושאבא שלי ביקשו שיתערב אצל האום, אצל הצלב האדום, לעשות להציל, זה היה פיקוח נפש, אין מה שיותר מזה בידיים, נמצאים בשבי בידיים של הערבים. אז הוא עשה כל מה שבכוחו להציל אותי באופן אישי. אחרי זה שזכה שחזרתי, ולא סתם חזרתי, לאשר חזרתי ללמוד ובאתי לקבל סמיכה, זה היה בשבילו אחרי שמחה גדולה. זה לספר סתם, כי פה יושבים אברכים שלומדים הוראה, איזה שמחה הייתה אצל הרב הרצוג שזכה לא רק להציל אותי, כי זה לא הועיל, לקחו אותנו לשבי למרות שהיינו במצב קשה. אז הייתי פצוע שלא יכול ללכת, והקצינים הירדנים עם אקדחים שלופים לקחו איזה ארבעה ערבים מקומיים שיסעו אותי באלונקה ולקחו אותי לשבי. יכול להיות דווקא להפך, בני שכל כך השתדלו לשחרר אותי, סימן שאני אדם חשוב, אז לקחו אותי דווקא לשבי, יכול להיות. וחשבתי בליבי אז שאני יוצא מי יודע לאן, אנחנו לוקחים אותנו, לקחו אותנו לעבר הירדן, דרך כל העיר העתיקה הביאו אותנו, שם היו המונים, אלפים של ערבים שצעקו כל הזמן, דיר יסין, דיר יסין, דיר יסין, הם ננקום בכם את מה שאתם עשיתם לנו בכפר הערבי, דיר יסין, איפה שהיום ישנו הר נופי. וניסו כמה לתקוף אותנו כל הזמן, ואילולי הפקודה שמלך ירדן נתן לקצינים שלו שהוא רוצה את השבויים חיים אצלו, להראות לקהל את השבויים, לא היינו יוצאים משם. זה בדרך נס, לא בדרך טבע, כך הוא רצה הגוי הזה להראות שהוא שומר על החוק הבינלאומי. אלו קצינים בריטיים שניהלו שם את הליגיון, אז הצילו אותנו, לקחו אותנו לעבר הירדן. אז אפילו למשל עשיתי נדר, אבל התפללתי בליבי שכמו שזכיתי להיות היהודי האחרון שהוציאו אותו באלונקה מתוך ירושלים, שיהיה מהראשונים שיחזרו. ועברו 18 שנה, שאני זוכר שבכל יום י"ט אייר הייתי נוהג לעלות על הר ציון, לעלות על הגג ולהסתכל, להתפלל מנחה מול הכותל. אפשר להגיע יותר רחוק, זה היה המקום הכי קרוב. היה גם עוד יהודי שהייתי פוגש אותו שם להתפלל מנחה, מצווה להזכיר, כי לא יודעים שהיה יהודי שומר מצוות. היה משורר לאומי אורי צבי גרינברג. היה משורר ידוע. אני כל שנה הייתי פוגש אותו שם באותו הזמן, עם אותו הציפייה שיכול להתבטא שהנשרים של עם ישראל יטוסו מעל הר הבית. ככה תורת משורר, הוא גם כתב את החוב בשיר שלו, שאני רואה בחזולי וחלומי. הגיע הזמן הזה שאיש לא הבין מה קורה כאן. המלחמה התחילה בכלל בצד דרום, שם סגרו את מצרי טיראן, וזה גרם למדינת ישראל שתכריז שאם לא יפתחו זה יתראה לזה החלטת מלחמה. התחילה מלחמה עם הירדנים, עם המצרים והסורים. למה חוסיין מלך ירדן השתגע לקפוץ לתוך המלחמה הזאת? היה בטוח שמה זה ינצחו אותנו. יש מאבא זצ"ל שכותב אחד מתלמידיו שהוא רשם לו, אני ברגע שחוסיין הצטרף למלחמה, אומר, הרוח שנשבה ממרום, עכשיו אני מבין את כל העניין. הקדוש ברוך הוא רוצה שכבר הגיע הזמן שבידי עם ישראל יהיה ירושלים וכל האזור של זה. וכך היה, ברוך השם, שלוש שעות התהפך כל הגלגל, חיל האוויר השמיד את חיל האוויר של מצרים, והתחילה מלחמות קשות בירושלים. באותו הזמן הייתי, חוץ מעניין של המכון הרפואי שלו, עסקתי בענייני תורה, אז הייתי גם עסקה מעייני ציבור, והייתי סגן ראש העיר של ירושלים. והיה ישיבה אצל ראש העיר עם מפקדי הצבא, שיראו את התוכנית של הכיבוש שהם הולכים לעשות. ביקשתי מהראש שלהם, היה אלוף בשם ורדי, וסגנו היה מוטה גור זיכרונו לברכה, שהתפרסם אחר כך שהוא אמר הר הבית בידינו. אמרתי, אני סיפרתי את הסיפור האישי שלי, אמרתי, אני מבקש אם אפשר להיות מהראשונים שתביאו להיכנסו לשם. חשבתי שישכחו. בבוקר של חפחת בייר תפשין כבזיין, אני חושב שזה היה 8 בבוקר, דופקים על הדלת שלי, הייתי כל הלילה בעירייה, לא בבית, ואומר, שלחו אותי המפקד, התייצב והצדיע, אנחנו הולכים לכותל, אתה צריך להיות איתנו. כך מילאו את ההבטחה, אנשי הצבא מילאו את ההבטחה. ג'יפ אחר נסע להביא את הרב בצבי יהודה זצ"ל ואת הרב הנזיר הרב זצ"ל, גם כן הביאו אותם לשם. כנראה שדאג לזה החתן, הרב גורן זצ"ל, שהוא היה אז הרב ראשי של הצבא, ואותי שלח האלוף הזה להביא. תארו לכם מה קורה בליבו, במוחו של יהודי, שמחינו כי מות אם איתנו, שנות ראינו רעה, יראה לעבדיך פועליך ועדרך על בניהם. חוזרים בתוך אותם השערים, נוסעים, ודווקא מהכיוון ההפוך, משאר הראיות הוציאו אותנו לכביש שמוליך ליריחו, כדי להוביל אותנו לירדן. ומשאר הראיות נכנסנו חזרה דרך שיפולי הר הבית אל רחבת הכותל המערבי. איזה שמחה שהייתה. אני הרגשתי ממש, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחת הממש, בפשט. איזה שמחה הייתה. וכמובן, גם, זה היה הלילה השני עם ברכה שאני שמעתי. בשעת הנס, אגב זה דין מיוחד, בשעת הנס דין מיוחד שגם ישלומר אחר כך, בשעת הנס כן אומר. ב-10:30 בבוקר התחיל שם להתפלל, אומנם רב ישראל שטיגליץ, הרב ישראל אריאל היום, אמר לרב גורן, זצ"ל, אני לא יכול להגיד הלל, כי כל כך הרבה חברים נהרגו עכשיו בקרבות, אני במצב של אבלות עליהם. אבל הוא לא שמע לו, אומר, צריכים לשמוח, התחילו להגיד הלל. הוא תקע בשופר ונשמע כל השופר מסוף העולם ועד סופו. השופר הזה הוא גם כן סיפור. היה לרב גורן לצהל שופר שלו, אבל הוא הלך עם הכוחות שכבשו את עזה ונכנסו לתוך הפגזה מצרית כבדה והצריכו לשכב, והשופר היה בידו והוא עבד בתוך החולות. אין שופר, הוא תמיד הלך עם ספר תורה ביד אחד ועם שופר, כך הלך בראש הצבא. אז הוא בא לירושלים, נכנס באותו לילה לפני חפחת בייר לבית של האבא זצ"ל, לקח את השופר של הרב הנזיר ולקח את השופר, זה השופר שהוא תקע בו, השופר של שהיה בו קדושה מיוחדת של כוונות התקיעות שהיה אבא זצ"ל בכוון בכל שנה על פי פניות התורה. כן, זה היה מעין סגירת מעגל. שמחנו כי מות איתנו, מתאבל רואה בשמחתה. זה היה ניסי ניסים, גם משך הקרבות, גם הצער, גם כל יום להיות בשבי של ערבים, להישאר בחיים, זה כל יום נס. זה לא נס פעם אחת. כל יום נס, אבל שבוך עושה נס, שהוא רוצה שאדם יחיה, אני אומר, חוטה חיים וכל חי. אפשר להבין מה, עד אז לא היה שבי אצל ערבים. אצל היונט, אתה נופל בשבי, היית יודע שזה הסוף. כאן הם שמרו מכל משמר חס וחלילה שלא ייגעו בנו בשרות ראשנו. ואחר כך החליפו אותם, היה אחרי חילופי שבועים והחזירו אותם. אבל לי היה עוד דבר שלישי, גם כן אישי, שגם כן שייך לסמכן כמותי איתנו. מנוח יצחק רבין עשה הסכם שלום עם ירדן. הסכם כן טוב, לא טוב, זה ויכוח, אבל הסכם שלום עם ירדן יחסית, ההסכם הזה הוא הסכם שהרבה יותר טוב של המצרים, והיה צריך לפעלות שום מקום. הם לא רצו בכלל חזרה שום דבר, לא היו צריכים את הפלסטינאים, את הערבים וכן הלאה. בבוקר שעשו את ההסכם בערבה על יד אילת, בטלפון איתן הבר, הרב שר ישוב, כן, ראש הממשלה מזמין אותך לבוא לטקס קריטת ההסכם עם ירדן ולקרוא שם פרק תהילים. מה יש? הוא אומר, ככה רוצה יצחק רבין. המזכיר שלו היה ראש העיר של חיפה, שום אלוף עמרם מצנע, לקח מטוס מיוחד, הוא ועוד שניים ואני, ונסענו מחיפה לשם להיות נוכחים בטקס. המעשה שהיה שבחרתי שיר המעלות, אשא עיניי להרים, אין יבוא עזרי, עזרי עם השם, ורמזתי שהעיקר זה לא עשה הסכם לקדוש ברוך הוא. אשא עיניי להרים, שמאחרים הוא אהב מסביב, היה רואה. ותרגמתי את זה לאנגלית, ואמרו לי שראו את קלינטון עומד מאחורנית וממלמל בפיו את הביטויים, את הפסוקים באנגלית. הוא גוי דתי. אחרי שגמרתי להגיד את הפרק תהילים הזה, כי הם הביאו את, את הקדי של רבת עמון, והוא קרא מהקוראן, אז רצו שלו, שבצד שלנו יהיה לכל הפחות גם כן משהו של, של יידישקאי. אני הגשתי ללחוץ ידיים לכל הנכבדים, ככה הסדר היה. כשהגעתי לחוסיין, אומר לו, רבי, אתה יודע למה הזמנתי את הרב הזה? הוא היה שבוי אצל סבא שלך. זה סבא שלך. הוא היה שבוי אצל סבא שלך, ורציתי עכשיו שהוא יהיה כאן, שגמרנו להילחם שהוא יהיה כאן. אמרתי את האמת, לא שאני חייב את חיי בסבא שלו, זה אי אפשר להכחיש, אם לא הפקודה שלו, לא היינו מגיעים חזרה. מה יתולן אדם חי גבר על חטאה, מי שזכה גם ללחום על ירושלים, ולהיפצע קשה, ולהיות שבוי, ולחזור בחיים, ולזכות לחיות על 18 שנה, ולהגיע לשחרורה של ירושלים. ואחר כך להגיע להסכם שלום כזה שלא דרש מאיתנו מה שהגויים האחרים דורשים, לפנות שטחים ולהחזיר יישובים. וברוך השם שזכיתי בכך, אז באמת אני מרגיש שכאן הצעודה הזאת, זאת עוד היה לא רק ציבורית כללית, אלא גם אישית שלי. ברוך השם שזכינו לכך. ואני בטוח, מאמין אמונה שלמה, שקדוש ברוך הוא ישלח את רוחו להשיב בתשובה שלמה את המנהיגי מדינת ישראל, שלא יעשו שטויות והבלים. כדרכה של ברוריה שאמרה לרבי מאיר, תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. צריכים להתפלל שהשם ייתן בליבם לחזור בתשובה, ולדעת שחסדי השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, לא להיות שוטים, לאבד את המתנה שקיבלנו את ארץ ישראל. ובזכות זה נזכה לשמחה שלמה של ירושלים. שרתם בתחילת הסעודה, לירושלים ירחה ברחמים תשוב, תשכון בתוכה כאשר דיברת. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בירושלים, לא נמצא בירושלים, השכינה לא זזה מכותל המערבי אף פעם. מה זה מתפללים? הדגש לדעתי הוא על הבניין שלם. תשוב לא רק שבאופן שכינה ששורה בכותל המערבי, אלא שיהיה בית לקדוש ברוך הוא בירושלים, שבית המקדש ייבנה. לכן הספרדים אומרים בני אותה במהרה בימינו בניין שלם. בניין שלם זה שהמקדש יהיה שלם, לא רק כותל אחד אלא כל הבניין. נזכה לבניינה של ירושלים השלמה, מהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.